אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אני ניר הירשמן.
אתה יודע, היינו ביחד בכנס של קריפטו ג'אנגל, שהיה כנס מדהים, מדהים, וכל הכבוד לבצום. נכון. אגב, אנחנו משדרים בדילי, יש מצב שזה כבר היה לפני כמה שבועות. אבל אני חייב להגיד לך, תקשיב, אני מרגיש שבכנסים שעולים בפאנל לבמה, אתה יודע, להבדיל מפודקאסט, נגיד, פודקאסט יש לנו עכשיו חצי שעה לדבר, וזה, אתה כאילו, אתה עולה פאנל לבמה, אנחנו צריכים לשבת ארבע אצבעות מהמיקרופון. אז אתה עולה פאנל לבמה, וכאילו, אתה יודע, אנשים לא מספיקים להגיד כלום.
כן.
זה מטורף.
כן, כל פאנל רבע שעה, ארבעה דוברים ומנחה.
ארבעה גברים ומנחה, כן.
כן, אז מה יוצא?
בקריפטו זה ארבעה גברים ומנחה.
צודק, צודק. ואז מה יוצא לך? יוצא לך 2.5 דקות, כל אחד יכול לדבר.
אבל אני חושב...
2.5 דקות זה בוקר טוב, קוראים לי אלי.
אבל אני חושב על חוויית ההזנה של הבן אדם מהצד השני. אתה יודע. מה אתה מקבל בתור מי שיושב בכנס ומקשיב?
לפעמים יוצא, לא הרבה פעמים, לפעמים יוצא שיש לך גם מנחה אחד מאוד, וגם הרכב של פאנל, שיוצא שם איזשהו, נקרא לזה פריקשן. אחד מתווכח עם השני, שני מתחרים, שתי תפיסות עולם שונות, שימו אותי מול רשות ניירות ערך, יהיה לך אחלה כנס.
ברוך השם. אלי מזרוך, סילבר קאסל, אנחנו אנשי הביטקוין, שלום, תודה שבאת אלינו, איזה כיף.
ממש.
היום אני מרגיש לא כל כך בבית, כי כמו הפרקים הקודמים, גם עכשיו אנחנו נמצאים, אנחנו מתארחים ברדיו החברתי, שזה מקום נחמד מאוד, אבל זה לא שגרירות הביטקוין, שנחזור אליה, אני מקווה, בפרקים הבאים. רציתי להגיד שהסאונדמן שלנו במילואים, אבל לא, הוא סט, הוא סט מותק של פסטיגל. אז כן, תלכו. בכל מקרה, אז בעצם אתה מנכ״ל סילבר קאסל.
נכון.
ובעצם סילבר קאסל זה אולי אחת החברות הראשונות בישראל, שממש מחזיקה קרן, שעוד לפני ה-ETF'ים והכל, שאפשר היה ממש לרכוש במיין קרן כזה של... קבוצה של נכסים דיגיטליים בעצם.
סילבר קאסל היא בין החברות הוותיקות כאן בישראל. אנחנו בגדול בית השקעות.
אוקיי.
Okay. יש פה כל מיני רעשים של הרדיו החברתי.
זהו, מה זה הרעש החברתי הזה, להב?
אולי זה המסגן שביקשתי להפעיל.
לא משנה, לא נורא, בוא נמשיך. אוקיי, okay, כן.
אז סילבר קאסל זה בית השקעות לנכסים דיגיטליים. הקמנו את החברה ממש בתחילת 2018, מי שלא זוכר, 2018...
שמע, אלי, אם היית מקים בתחילת 2008, זה היה באמת שיחוק.
נכון, לא, לא, 2018, אבל מי שלא זוכר מה היה ב-2018, היו ירידות חדות, היה לנו קריפטו ווינטר ב-2018. אז אני הקמתי חברת קריפטו לתוך הקריפטו ווינטר, והנפקתי את החברה, אנחנו חברה ציבורית, הנפקתי אותה בינואר 2022, לתוך הקריפטו ווינטר של 2022.
כמו שנפוליון אמר, הבו לי את הגנרלים ברי המזל שלכם.
עוד שאתה יודע, אני אקח את זה למקום יותר מודרני, כל פעם שאני עושה משהו משמעותי, תעשה שורט.
אוקיי. מוענק לך בזאת פרס המודעות העצמית של אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אוקיי.
אז אנחנו בעצם בית השקעות. כמו שאתה מכיר, בית השקעות מעולם הפיננסי המסורתי, זה בית שמייצר ומשווק מוצרים פיננסיים.
כן.
זה מה שאנחנו עושים. אני חייב להגיד, לא אנשי טכנולוגיה, אנחנו מתים על הטכנולוגיה של הבלוקצ'יין, של הקריפטו, ומכירים אותה ומתעמקים בה, ואנחנו לא אנשי טכנולוגיה, אני לא יודע לכתוב קוד, כמעט אף אחד אצלי לא יודע לכתוב קוד, ואנחנו מייצרים מוצרים פיננסיים, המוצר הראשון, ונקרא לזה ליבת הפעילות שלנו, זה קרנות גידור. יש לנו שתי קרנות גידור, שסוחרות בקריפטו, אתה נכנס, אתה בעצם נכנס לקרן, אתה בקבוצה של משקיעים אחרים, אתה לא מחזיק את הקריפטו, אתה מחזיק פשוט יחידות השתתפות בקריפטו, ואנחנו סוחרים. קרן אחת היא קרן שסוחרת במה שקוראים להם אסטרטגיות מומנטום. מה זה בעצם אומר? זה שם מפוצץ לזה שאומר, יש לנו אלגוריתם שמסתכל, מתחיל לראות כיוון, נניח הביטקוין עולה או הביטקוין יורד, לא משנה, והאלגוריתם שלנו בא ואומר, האם הכיוון שאני רואה הוא כיוון חזק ומתמשך, כן או לא, ולפי זה אנחנו לוקחים פוזיציה. קונים ביטקוין, מוכרים ביטקוין, זה מה שאנחנו עושים. אז זו קרן אחת שהיא סוחרת בביטקוין ואתריום על בסיס מומנטום. ויש לנו קרן שנייה שהיא נקראת Advanced Strategies, שזה כל מיני אסטרטגיות על כל מיני מטבעות, עם מינופים, עם שורטים, אנחנו קוראים לזה רכבת הערים שלנו.
תגיד לי, מה המקום של כזה מבנה של קרן בעולם של... תשמע, קודם כל, קרנות הנאמנות הישראלית ממש שבוע האחרון השיקו ETF'ים על ביטקוין.
נכון.
אוקיי? ויש לנו ETF'ים על ביטקוין, על איתריום, יהיה לנו תכף ETF על, אני מניח, על עוד הרבה מטבעות אחרים בארצות הברית, אני יכול, בטלפון שלי אני יכול לסחור ב-ETF'ים האלה, אני יכול... זאת אומרת, מה המקום של כזה מוצר בעולם של... של DeFi, בעולם של, בעולם של ETF'ים? וואו, שאלה ארוכה מדי, נכון?
היא אחלה שאלה, אבל יש פה שתי שאלות בעצם.
כן.
נלך לראשונה, מה המקום שלנו אל מול העולם הזה של ה-ETF?
כן.
בעבר, ההנחה שלך הייתה, בעבר, רצית לקנות ביטקוין או לקבל חשיפה לביטקוין, היה מסובך.
כן, לך תוריד ארנק, תמצא תסית, זה, ומי שמסורתי, ומסורתי שמרן, ויש לו הרבה כסף כי הוא קצת מבוגר יותר, אז הוא רוצה להתעסק עם זה בכלים של העולם הישן.
נכון, יותר קל לו. אז באו ETF'ים באמת פתרו את זה במובן הזה. היום אתה סומך על בלק רוק.
נכון.
שבלק רוק ייתן לך אחד לאחד למה שהביטקוין עשה.
אחד ל-99,
קבל לגמרי. עכשיו... כמו בהרבה נכסים אחרים, ובמיוחד בנכסים שאתה פחות מבין בהם. זאת אומרת, זה לא... רוב האנשים, גם אלו שקונים את ה-ETF, לא יודעים לעשות הערכות לביטקוין, איך להעריך את המחיר של הביטקוין, את השווי שלו, לאן זה הולך וכן הלאה. וגם אנחנו מדברים על נכס או נכסים מאוד מאוד תנודתיים. עכשיו, בוא ניקח דוגמה. היום הביטקוין ב-100,000, 98,000, בסדר? אתה קונה את ה-ETF. אתה מבסוט. הביטקוין עלה ל-110 תוך יומיים. אתה מרגיש, בוא נה, אני וורן באפט, 10% ביומיים. אני מספר לכל החברים שלי. אני יודע לעשות 10% ביומיים. אתה יודע כמה זה בשנה? זה 700%, זה מטורף.
זה פשוט גאון, זה הסיפור שלך.
100%. ואז הביטקוין עולה ל-120. ואז רגע.
שדרגת אותו.
רגע, מה אתה עושה? אתה יוצא? אתה נשאר?
לא. פתאום נשאר?
אז יש הרבה אנשים שיגידו, טוב, רגע, 15-20%, בחודש, בשבוע, אני לוקח רב, אני יוצא.
אני דיג'ן, אני דיג'ן עם, עם never sell crypto mentality, עם, עם לא, עם לא היה את בת הזוג שלי, הייתי, הייתי מסתובב כאן, כאן בשורץ לא מגולח, וחי מרגבי אפר. אוקיי.
צד שני, הגיע ל-120, לא יצאת, נפל פתאום ל-70.
אגב, תסריט אפשרי לחלוטין
לקריפטו. לגמרי, לגמרי.
לחתוך, להיחתך 40-50% קלי קלות.
בשבוע, בחודש, יכול לקרות, ואז מה אתה עושה?
אגב, כל מי ששומע את הפודקאסט הזה צריך להגיד לו את זה. עוד פעם, רגע, הנה, אני מסתכל בצלמה. עוד פעם, להיחתך 40-50% בשבוע, זה דבר שהוא אפשרי לחלוטין?
לגמרי.
לא, אין שום בעיה.
ואז אני שואל אותך, מה אתה עושה?
נכון.
אתה נשאר? אתה אומר, רגע, ירד, אני חותך הפסדים? או שאני מחכה עוד קצת, ואתה אומר, אני אהיה חזק, אמור לי שזה הולך להגיע ל-500,000, או למיליון, או ל-13 מיליון, שמעתי מייקל סיילר אומר, אז אני ב-70, מציעה, אני לא נוגע.
אני מציג למצלמה, יש כאן מדבקה קטנה על הלפטופ שלי, כתוב עליה, HODL they said, it will be easy they said. ורואים, איש קטן, אסטרונאוט קטן, אסטרונאוט קטן, בתנוחה וברית, מחבק את הברכיים, לא רואים את הפרצוף שלו, יש לו ביטקוין על הזה, אבל הוא בוכה. בתוך מסכת החלל שלו הוא בוכה. אוקיי.
אז ירד ל-70, ואתה אומר, אני אהיה חזק.
אני אהיה חזק.
Hold on for dear life, נכון?
אנחנו יותר בהודל של היפני השיקור, תכף נדבר על זה, אוקיי.
ואז יורד ל-50. מה אתה עושה?
ביטקוין.
אז רוב האנשים, כן. רוב המשקיעים, שהם לא, הם לא נקרא להם קריפטו נייטיב, לא יודעים להתמודד עם כאלו תנדות. הם לא יודעים, ולכן הם מעדיפים שיהיה מנהל שיוריד מהם את העניין הזה. עכשיו, אני ברוב המקרים, בקרן שלי, מצליח, לא תמיד, ואני בטח לא מתחייב, אבל ברוב המקרים אני מצליח להימנע מהרבה מהירידות, ואני מצליח להביא לך את רוב העליות.
שזה באופן כללי מודל של קרן, באופן כללי בחיים.
גידור, זה מה שהיא עושה. היא מנסה להימנע מירידות, ולהביא לך כמה שיותר מהעליות.
זאת אומרת, ככה גם עובדת הקרן השתלמות שלי בסוף.
בגדול.
זאת אומרת, היא פשוט קצת על נכסים יותר סולידיים, אבל בסוף, מה שמנהל הקרן, הוא אומר לעצמו, אני עושה סל נכסים, שאני משתדל לשבת על העליות, ולהימנע מהירידות.
נכון, בול. בול. אז לי יש, אז תראה, לעשות תשואות גדולות בנכסים שהם לא וולטיליים, בקרנות כאלו זה קשה. לכן ההבדלים בין הקרנות נאמנות או הקרנות פנסיה, הם קטנים, כולם עושים בין 7-8%, או בין 14-14.5%.
וכמה קרן של סילבר קאסל יודעת לעשות?
אני יכול להגיד לך רק מה שאנחנו פרסמנו, אבל בגדול, בממוצע, מאז שהקרן קיימת, אנחנו עושים קצת פחות מ-80% בשנה.
עכשיו תגיד, וזה כמה זה, זאת אומרת, אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך את שאלת ה...
21 מיליון.
כן, שאלת ה-21 מיליון ביטקוין. כמה זה מעל ה... מה הדלטה, מתוך הדברים שפרסמתם, מה הדלטה מעל השוק?
מעל השוק שזה הביטקוין, טוב.
מעל הביטקוין.
לא מעל ה-S&P, או התל אביב 125.
לא, כי זה לא השוואה, זה תפוחים לתפוחים. מעל הביטקוין או מעל... מעל איתריום, בטוח יש שם משהו, אבל... אוקיי, אז מה הדלטה בעצם?
קודם כל, אני לא אומר לך, שאתה בא אליי, שאני אנצח את הביטקוין.
אוקיי.
זה ממש לא המטרה שלי. המטרה שלי היא למענף את התנודתיות שיש בביטקוין, להביא תשואה כמה שיותר טובה. עכשיו, אני מעמיק בזה ולא עומד את זה, ויש לי מודלים של לאן הביטקוין הולך. אגב, הערכה שלי לסוף השנה הזאת הייתה לפני שנה 92,000, אז אני כמעט פיקס, עלה קצת יותר ממה שחשבתי. אז אנחנו לא רואים בזה.
תכף תבקש ממך את הערכה לשנה הבאה.
תקבל, אבל אנחנו לא רואים בזה בכלל, אבל אני לא מתחייב, אני אפילו לא אומר לך שאני הולך לנצח את הביטקוין. אם אתה מחפש משהו שיביא לך את כל מה שהביטקוין עשה, או אפילו לנצח, תעשה לבד, תעשה מינופים, אני לא שם. אני יודע להביא לך את רוב העליות של הביטקוין, ולהימנע מזה, מה שכן, לאורך זמן, מהיום שהקרן התחילה, אני יותר טוב מהביטקוין.
אז זהו, אבל... כי יש לי חבר שאמר לי... רק בפעם הראשונה שהתחלתי לקנות ביטקוין, זה היה דבר, אני לא קניתי מניות מעולם, כאילו פרט לפנסיה שלי וקרן השתלמות שלי, לא קניתי מניות מעולם, דבר ראשון שהתחלתי לקנות זה הביטקוין.
וואלה.
ואז, כן.
מתי?
ואז, ב-2017, ומחרתי הכל, מי שמאזין לפודקאסט הזה יודע, שיש לי בזכות העניין הזה מעיל.
פיצה.
מעיל, לא, מעיל, וכמובן ריהוט, ריהוט שבור של איקאה. שזה רוב הביטקוין שלי, רוב הביטקוינים שלי הלכו בתוך 12,000 שקל שהייתי צריך לקנות ריהוט למשרד חדש, וחצי שני מרבית הביטקוינים שלי הלכו למעיל חדש לחורף, משל הייתי עיקר פולני בסיפור, בסיפור ידישאי, אז לצורך העניין, כן, כן, ממש באמת מוכשר מאוד בתחום ההשקעות, אין סיבה לקחת זה. איפה היינו? איפה היינו? היינו
היינו חבר אמר לך, אתה התחלת לקנות ביטקוין.
אז הוא אמר לי תודה, אז הוא אמר לי, תקשיב, אם יש פוזיציה שאתה לא ישן בגללה, תמכור אותה. אז בעצם מה שאתה אומר לי, אתה אומר, תשמע, אני אם אתה לא ישן בלילה, בגלל הקריפטו שלך, אני התפקיד שלי זה לקחת ממך את המעמסה הזאת, כי אני קצת יותר מקצוען, יכול להיות שאתה תרוויח אולי, יכול להיות שאתה תרוויח יותר, ויכול להיות שאתה תרוויח קצת פחות, אבל אני שומר עליך, כאילו אני המאבטח שלך בעניין
כן,
הזה.
כן, אני לא מאבטח, אני בדיוק, אני כדור השינה שלך, בוא נקרא לזה ככה, אתה גם שלם לי על זה, אני לא, בא, כן. אני לא זול, אתה משלם לי, וסבב, אגב, יש כאלו שלאורך זמן באו עלינו, גם רוב הלקוחות שלנו הם לקוחות, קודם כל אנחנו בינתיים עובדים רק מול לקוחות קשירים. קשירים זה מישהו שיש לו איזשהו סכום יחסית לא מבוטל בנכסים נזילים, כמה מיליוני שקלים, זה לא...
אבל למה באמת לא מאפשרים לכם עכשיו שהם הנפיקו קרנות בעצם, הנפיקו, קרנות נאמנות הנפיקו בעצם... קרנות שמחכות של ביטקוין, למה בעצם לא מאשרים לכם לעבוד ממש בישראל, הכי כאילו אתם...
אז בוא נעשה פאנלים על רשות ניירות ערך, אמרתי לך, ויהיה פאנל מעניין, אני בטוח.
אנחנו מוכנים, נציגות שלנו, לעמוד בחוץ ולצעוק בושה, בושה, אוקיי.
לא, to be fair, אנחנו בתהליכים להשיק מה שנקרא קרן גידור בנאמנות.
אוקיי.
שזה דורש גם תשקיף, אני מקווה, אני מאוד מקווה שהרשות תאשר את זה מהר, בואו נגיד, אני מקווה שזה יאושר לפני שהפודקאסט הזה בסוף משודר, ורגע, אומרים לי פה לקרב את ה... ככה טוב?
אנחנו זה, אנחנו מה שנעשה, אנחנו נעשה את זה תוך כדי, תראה, תראה.
תסביר לי איך, אני לא יודע, אני רוצה לשבור פה משהו.
קלה קלות, הנה. עכשיו אתה יכול להתקרב קצת עם הכיסא, יש לו קיצור כזה, אפשר
להתקרב לי פה.
יפה, אוקיי.
אנחנו נעשה קרן גידול בנאמנות.
זה לא טלוויזיה, זה פה אפשר לעשות צחוקים, אני יכול להזיז את זה. אגב, זה מחובר לשולחן, זה כבר כמעט נפל לי 4 פעמים. נו, אוקיי, נעשה קרן גידול.
קרן גידול בנאמנות. כן. אז זה אומר שכל אחד יכול, לא רק משקיעים קשירים, יכול לבוא ולהיכנס לזה דרך קרן נאמנות עם אותם אסטרטגיות ואותם... אותם מאפיינים כמו הקרן שיש לנו היום, שהיא בעצם קרן גידור, שהיא לא בנאמנות.
כי מי שלא מכיר, בעצם החוק בישראל, ואגב גם בעולם, בעצם מפריד בין אנשים שיש להם הרבה כסף, לבין אנשים שיש להם מעט כסף ולכן פחות כסף להפסיד, והוא מגביל מאוד את ההשקעות של בן אדם שיש לו פחות כסף, והוא כאילו שומר עליו, קצת גישה פטרנליסטית
נכון,
כזאת.
נכון, בדיוק הוא אומר, אם יש לך פחות כסף, אולי אתה לא מבין בכסף כל כך, ואם יש לך יותר, אולי אתה מבין יותר, אז יש הקלות. זה יוצר כמעט תמיד, זה יוצר מצבים כמעט אבסורדים, בוא נגיד, עד לפני כמה ימים שישרו כאן קרנות נאמנות, היית יכול, אם אתה משקיע לא קשיר, היית כן. יכול לקנות קרן נאמנות אמריקאית,
כן.
ונניח אתה לא כל כך טוב באנגלית, ואתה לא בדיוק מבין מה כתוב שם, אתה יכול לקנות את זה ולשים שם מלא כסף, אתה לא יכול לקנות בישראל.
תגיד לי, באמת, מכל האנשים שהכרת, ולא התחלת ב-2018 בתחום, אתה המון שנים בתחום הבנקאות והשקעות, פגשת יותר מאנשים שאתה יכול לספור עליהם על כף, על שתי כפות הידיים, שבאמת קראו את התנאים של קרן נאמנות שהם קונים בבנק?
לא, אבל אני יכול להגיד לך שיש הרבה יועצים בבנק שמבינים.
שמבינים את זה.
אז אתה יושב מול היועץ, והוא לא בהכרח מבין בקרן האמריקאית, הוא מבין בקרן, בקרן ישראלית, הוא יותר מבין.
כי צריך להגיד משהו, נניח ה-ETF, זה לא שכאילו, הוא לא קונה לך, זה לא כאילו אתה לוקח $10, קונה ETF מבלקרוק, ומקבל, ובלקרוק קונים עבורך $10 בביטקוין. הם קונים איזשהו סכום, ומתוך זה הם מורידים את דמי הניהול שלהם, ומתוך זה הם מורידים עוד איזה משהו, והם יש להם, יכול להיות שהם גם מתכסים מהצד השני בכל מיני אסטרטגיות, זאת אומרת, ויש כל התנאים האלה מפורטים בעצם בתשקיף
נכון,
שלהם.
נכון, 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 נכון. עדיין, ה-ETF של BlackRock הוא טוב.
אוקיי.
זאת אומרת, אתה רוצה חשיפה לביטקוין, זאת אומרת, אני רוצה להיכנס לתוך החגיגה הזאת, כולם עשו מלא כסף, אני מאמין שהשתכנעתי, זה יגיע ל-200,000, ל-500,000, אני רוצה. BlackRock זה אחלה חלופה.
ידיד הפודקאסט בר קולנברנר אומר, שאם קנית ביטקוין, כדאי מאוד שביטקוין ירד. כדי שתחווה ירידות, שתחווה את זה. תחווה את זה, שתרגיש את הכאב, ואז תתחיל, כי אחרת אתה כל, כאילו, גם אם יבוא לך טוב, אתה לא תדע להעריך.
שזה חכם מאוד.
אבל תגיד, אז מה כאילו, מצד שני, זאת אומרת, אתה מדבר על אסטרטגיות שהן אסטרטגיות נניח של קרן נאמנות, מצד שני יש לנו כזה מייקל סיילור, שאומר, טוב, אני אקנה את כל הנכסים בעולם.
מייקל סיילור, הוא אומר משהו סופר מעניין. אני חושב שאפשר להוריד בפניו את הכובע. הוא בא ואומר, תקשיבו, אני מאמין שצריך להחזיק בביטקוין.
כן.
ואני מאמין של הרבה כסף בעולם אין אפשרות נגישה לקנות ביטקוין, וואו. אפילו שיש את ה-ETF. למשל, יש קרנות פנסיה, למשל. כן. אסור להם לקנות ETFים. קרנות פנסיה ענקיות בארצות הברית, לא יכולות לקנות. יש כל מיני חברות בורסאיות בארצות הברית, שלפי הכללים של הניהול הכסף שיש להם, הם לא יכולים לקנות ETFים, והם בטח לא יכולים לקנות ביטקוין.
כן.
הם יכולים לקנות מניה של מייקל סיילור, של מייקרוסטרטג'י. הם יכולים גם לקנות אג"ח שלו. אז זה מה שהוא עושה. הוא קודם כל מאפשר חשיפה פיננסית לכסף שלא לא נגיש לו לקנות, לקנות ביטקוין. הוא יצר מזה מפעל ממש, מפעל ששווה עשות מיליארדי דולרים.
כן, זה מטורף. אתה יודע שיש להם איזה מוצר BI שהם מוכרים, שהם חברת תוכנה פשוט, נכון, ועדיין מוכרים נכון, איזה משהו נכון, מצ'וקמה כזה.
נכון, ביזנס אינטליג'נס, משהו לא מעניין, כן. עושה 70-100 מיליון דולר בשנה, שזה אחלה.
כל הכבוד.
לא, מגניב.
יודע, לשרת, עושה, יודע עושה, לשרת את הריבית על החוב, על הביטקוין.
אבל הוא עושה עשרות מיליארדים במפעל הזה שהוא יצא. שמע, כן. רק לפני יומיים, שוב, אני לא מתייחס למתי אתם שדר, אבל לפני יומיים, באמצע הלילה כאן, הוא פשוט הודיע, שהוא הולך להנפיק עוד 400 מיליון דולר של מניות כדי לקנות ביטקוין. זה מה שהוא הולך לעשות. זאת אומרת, הוא לא בונה מפעל, והוא לא מביא לך תוכניות עסקאות. הוא אומר, אני מוציא עוד 400 מיליון דולר אקוויטי במייקרוסטרטג'י, ואני הולך לקנות איתם ביטקוין, וזה נמכר בדקות. דקות. זהו, הלאה. עכשיו, מי שקונה את המניה של מייקרוסטרטג'י, מקבל מינוף של פי 5 על ביטקוין. זאת אומרת, שביטקוין עולה, בגדול, מייקרוסטרטג'י עולה פי 5, ושיורד. מייקרוסטרטג'י יורדת פי 5.
אז זהו, היה לנו פרק מאוד מעניין עם דודו הולצמן, מי ששומע אז יכול לשמוע באמת כל הסוגיה הזאת של המינוף של מייקרוסטרטג'י על ביטקוין, אז אפשר מרתק. לשמוע את זה שם. כן. עכשיו תגיד, אז אוקיי, בסדר, אז אנחנו, אז איזה עוד מוצרים אנחנו יכולים לראות ויכולים לצפות להם בתחום שלך, זאת אומרת, בתחום הזה של קרנות נאמנות, ואולי עוד שאלה שלא ענינו עליה מקודם, אז מה המקום של הדבר הזה בעולם שהוא, אתה יודע, עולם שהוא יותר דיפיי כזה, זאת אומרת שעולם שכל אחד יכול לייצר לעצמו את האסטרטגיות, או לעשות קופי טריידינג על אנשים אחרים, איפה זה נמצא?
אז לפני הדיפיי, עוד מוצר שאנחנו ננסה להביא מהעולם הפיננסי הרגיל לתוך העולם הזה של הקריפטו, ובמיוחד הביטקוין, אנחנו נצא מה שנקרא מוצרים מובנים, structured products, okay. לצורך העניין, אתה רוצה להיכנס לחגיגת הביטקוין נקרא לה, אתה אומר בוא נגיע ל-100,000, עדיין לא נכנסתי, אני שומע שזה יעלה, אני רוצה להיכנס, אבל יש לי קצת פחד גבוהים, $1,000 לביטקוין נשמע לי גבוה.
איך אני אשיג $1,000 בשביל לקנות ביטקוין?
נכון, אז אני אומר, בוא נקנה...
אגב, זו שאלה מדהימה.
שבריר ביטקוין, אבל...
שאלה מדהימה.
אבל נניח גם יש לך את
ה-100,000. מי שלא יודע ולא שומע את הפודקאסט הזה בפעם הראשונה, ביטקוין יודע להתחלק ל-100,000,000 חתיכות.
אבל נניח, אתה אומר, $100,000, אני אשים $100,000, אבל בוא נה, זה גבוה כבר. כן. אני פוחד שזה ייפול. אז יש בעולם הפיננסי מה שקרה מוצרים מובנים, שאנחנו עושים גידור. אנחנו עושים גידור משני הכיוונים, לצורך העניין, אנחנו נגדר אותך שלא תפסיד יותר מ10% או 15%, אם ירד למתחת ל-85,000, אתה מגודר, לא תפסיד יותר.
מה זה אומר נגדר? זאת אומרת, נעשה סטופ-לוס, זאת אומרת, ניתן פקודת מחירה?
זה לא סטופ-לוס, זה ממש, אנחנו קונים פוטים.
אוקיי.
פוטים זה יכולת שלי למכור במחיר מסוים, תמיד. ואני, או שאני משלם על זה.
פוטים זה אופציה למחירה בעצם.
נכון, אז אני קונה פוט למכור את הביטקוין ב-85,000. אז אם הביטקוין ב-50,000, אני עדיין מוכר אותו ב-85,000, והגנתי לך על הכסף. או שאני משלם על זה, או שאני מממן את זה בזה שאני מוכר קולים יותר גבוהים. אני קוטם לך את הרווח, אני אך ב-80% או 100%. אני אבוא אליך ואני אגיד, תקשיב. בוא, בשנה הקרובה נניח הביטקוין יעשה 100%, אתה יכול להרוויח 80% או 70%, אבל אתה לא תפסיד סיפור. יותר מ-15%.
כן.
משהו כזה, אז אנחנו עובדים על מוצרים כאלה. ושוב, אני התחלתי להגיד קודם, רוב הלקוחות שאנחנו פונים אליהם, אנחנו מנסים, אני אגיד את זה, לגייר את עולם הקריפטו לעולם המסורתי. שלרוב האנשים שקל להם יותר עם המוצרים שהם מכירים, אנחנו פחות פונים לאנשים שידעו לשחק בדיפיי, אבל אני אעשה את זה עבורם. זאת אומרת, אני אקים קרנות שישקיעו בדיפיי, ויבחרו את הפלטפורמה, איפה לשים את הכסף. יש לי מודלים של ניהול, של הגדרת וניהול סיכון, הרבה יותר טובים, אני חושב, ממשקיע בודד. אז אני אתן לך סיכון נמוך, סיכון גבוה, סיכון בינוני, כאלה. אנחנו הצלחנו עד היום, אנחנו קיימים מ-2017 כגוף שעובד, מ-2018 כחברה, לא נפלנו פעם אחת בכל הבורות שהיו בדרך, לא בסלסיוס.
אבל לא היה פשוט.
לא היה פשוט. לא היה פשוט, זה מאוד מאוד מפתה, מאוד היה מפתה, אבל הצלחנו להימנע, לא בסלסיוס ולא בלונה ולא ב-FTX ולא ב...
חברות רבות, הרבה מאוד חברות ישראליות חטפו מכות חזקות מאוד, גם בצלזיוס וגם בטרה לונה.
גם ב-FTX.
ב-FTX, ברור, בהחלט. תגיד, אז, אבל איך כאילו, למה דווקא, זאת אומרת, אתה הגעת מהעולם, תשמע, אתה באת מהפיננסים שבו, היית בכיר בבנקאות, והיית בכיר בעולם פיננסי, ושם, ברוך השם, כמו שם, אתמול הייתי בהרצאה את הסטודנטים, אמרו לי, אמרתי, אני חייב לספר לך איזושהי אנקדוטה, דקה לפני שאני אשאל את השאלה. יש, כשאני עושה הרצאות לקציני ציוד בבנקים, אז אני עושה לכולם, אני עושה להם כזה אסוציאציות. אני אומר להם בוקר, אז הם אומרים לי, טוב, אומר לי זה, אבל אני אומר, ואז אני אומר קריפטו. ואז הם כולם, טרור, מימון, מחבלים, וזה, כמובן, שטויות. אתמול הייתי בהרצאה עם סטודנטים. סטודנטים, אני אומר לך, אולי הכי מבוגר שם הייתה איזושהי מישהי בת 25, כאילו היא ממש קטמה את זה מלמעלה, כמו שהשתמשת במילה הזאת. ואמרתי קריפטו, ואז אמרו לי כסף, אמרו לי מימון, ואז היא שהצביעה מאחורה ואמרה, ארגזים. אף אחד לא, אתה מבין? עכשיו, זה הזכיר לי שישבתי עם ידידי אלי בג'רנו באיזשהו אירוע,
ידידנו
המשותף אלי בג'רנו, מנכלה של ביטוסי המפורסמת והמכובדת. בכל מקרה, אז אלי בג'רנו אמר שם לכמה נציגים של העולם הישן, אמר להם, תקשיבו, סבבה, אני מבין את מה שאתם אומרים, אבל שתדעו לכם שאנשים דור אחד מתחתנו, לא משתמשים בקריפטו ולא בכסף רגיל, בגלל כמו שאנחנו משתמשים במקרר ולא בקופסה עם גוש קרח למעלה. זה עושה אותו דבר, זה עובד באותה צורה, לפעמים אפילו הגוש קרח יעבוד יותר טוב, אבל, אבל, אבל זה מה שהם עושים, כי זה הדבר הבא. אבל תשמע, אתה עוד כאילו בא מהדור הקצת יותר ישן, וברוך השם בפיננסים עושים ארגזים, אז מה פתאום להשתגע ולכת לקריפטו?
תראה, אני חיפשתי, שחזרתי לעולם הפיננסי, היו לי כל מיני הרפתקאות בכל מיני תעשיות אחרות, שחזרתי, רציתי לחזור לעולם הפיננסי, וחיפשתי את הדבר הבא. היה ב-2017, ובפוקס, מישהו הכיר לי את עולם הבלוקצ'יין והקריפטו, והתחלתי לקרוא על זה, ונתפסתי חזק. אמרתי, this is it. לשם העולם הפיננסי הולך. עכשיו, העולם הפיננסי הולך לשם, ואני חושב שבכוחה של הבלוקצ'יין, טכנולוגיית הבלוקצ'יין והקריפטו, באמת לשנות את עולם הפיננסי מקצה לקצה, ואם אתה רוצה, אפשר גם על זה לעשות שיחה מלאה, שלמה, בתור מישהו שהגיע מעומקי העולם הפיננסי והבנקאות המסורתית, אני מאמין שזה יכול לשנות, אני חושב שזה הולך יותר לאט ממה שחשבתי שזה ילך, אבל אני חושב שבסוף שזה יקרה, זה יהיה יותר חזק.
אבל תקשיב, החסם הוא, אני שונא את המילה רגולטורי, כי זה כבר נהיה קלישה, אבל החסם הוא רגולטורי. בוא ניתן דוגמה. היום, אין בן אדם שלא השקיע יותר מ, לא יודע, חודש, חודשיים בתחום, שלא הבין שלהנפיק מניות על בלוקצ'יין, זה פחות או יותר איזה use case מאוד מאוד פשוט של התחום. זאת אומרת, זה היה נשמע מהרגע שאיתריום כבר רץ למשך תקופה יחסית ארוכה, וקיבלנו את TRC20, זה היה ברור שלהנפיק מניות על הבלוקצ'יין זה דבר רגיוני וכדאי לעשות את זה. עד שבלקרוק, שהם המחוברים והחזקים והגדולים, לא הגיעו לממשל האמריקאי ואמרו לו, תנו לנו להנפיק, לא נתנו, הרגולטורים חסמו. גם אתה מדבר, אתה אומר, רשות ניירות ערך, יש לי דיונים איתם שזה. למה? למה עוצרים אותך? למה רשות ניירות ערך עוצרת אותך מלעשות את הדברים שאתה רוצה?
אתמול באותו כנס שהיינו, אז אחד הרגולטורים, הוא רגולטור לשעבר, בא ואמר, רגולטורים עובדים לאט. אפילו דיברה על היופי שיש באיטיות, אני פחות מתחבר, לא יודע אם שמעת את זה.
מה, אנחנו זן בודהיזם? מה זה דבר?
דיברה על היופי שיש באיטיות.
היא שותה את הקפה שלה לאט בבוקר, מה זה הדבר הזה?
אני פחות מתחבר לזה, ואני יכול להבין שעבודת רגולציה היא איטית, כמו רוב עבודת ממשלה. תראה, אני חושב...
בוא נרד על האמריקאים ולא על הישראלים, כי בישראלים עוד נסתבך איתם. זה לא הגיוני. זה לא הגיוני, איך זה יכול להיות שהאירופאים, שאנחנו כל כך נהנים להשמיץ את הבירוקרטיה שלהם, יושבים על מסגרת רגולטורית, במשך 3-4 שנים, ומוצאים משהו מהצד השני, ובארצות הברית, תובעים חברות על בסיס חוקים שחוקקו, לא בתקופה שלא היה אינטרנט, בתקופה שמנורת החשמל הייתה משהו שהסתובבו איתו בירידים, ואמרו, תראה, אני יודע לדליקור. מה? זה מטורף.
נכון, אני מסכים איתך. אני מסכים איתך, אני חושב שיש...
אבל למה זה קורה? יש תחרותיות הרי במדינות, אנחנו צריכים להיות זה.
אז אני חושב שזה בדיוק מה שמתחיל לקרות. אני חושב שחלק ממה שמעניין בשחייה של טראמפ, והמינויים שהוא עושה, זה איזושהי הבנה, שאנחנו מסתכלים על עולם פיננסי חדש, ארצות הברית כמעצמה יכולה לאבד את המקום שלה, כמרכז העולמי הפיננסי, וטראמפ מדבר על דברים שאני חושב שהם נכונים, אגב, לא רק בקריפטו, אלא בכלל בהסתכלות, אני לא, בלי קשר אם אני הייתי מצביע לו או לא, אני אומר ספציפית כאן בהסתכלות.
רגע, אנחנו צריך לעצור, שומעים את זה באוזניות? לא שומעים? טוב, מבחוץ קורה דרמה, זה האולפן הכי פחות שקט שהיינו בו בחיים, שומעים שיש דרמה בחוץ, מישהו צופר ארוכות, אז...
אבל ההסתכלות שלו על קריפטו, הוא בא ואומר, תקשיבו, אנחנו חייבים לחזור להיות איזשהו מוביל עולמי, גם בתחום הזה, זה התחום שהשתלט על העולם הפיננסי, אנחנו חייבים להוביל.
אבל יותר מזה, הוא גם ממנה אנשים שיש להם רקע בעסקים.
נכון.
זאת אומרת, אתה יכול להגיד על אילון מאסק, שהוא מיליארדר אקסצנטרי, אבל בסופו של עניין, אילון מאסק הוא מהמקימים של פייפל, אולי שירות התשלומים הכי מוצלח ומדהים של גל האפליקציות הגדול של שנות ה-2000. הוא המייסד, הוא זה שמאחורי טסלה, מהפכת הרכב החשמלי העולמית. ספייסיקס, החברה שיודעת לשגר לבנים מחלל, ואחרי זה לתפוס את המשגרים באמצעות צ'ופסטיקס.
טוויטר, החברה שאפשר לעשות להשמדת ערך, לא, לא, scratch that, בוא נדבר על משהו אחר, אבל כאילו, אתה מבין, אבל הוא ממנה אנשים, ויביקה רמסוואמי, רמסוואמי זה השם שלו, אז לצורך העניין, הוא ממנה אנשים שיש להם ניסיון בעסקים, כי אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה על טראמפ, אבל בסופו של עניין, לפחות המינויים שלו, יש להם איזשהו חיבור.
יש, אם אנחנו חוזרים לעולם שלנו, אז יש הרבה מאוד אופטימיות, על זה שארצות הברית תחזור להוביל את הרגולציה ואת ההתקדמות בתחום הזה, הוא ממנה, הוא מינה יושבת ראש חדשה ל-SEC.
אבל תסביר לי משהו, שאני חייב להבין אותו. תקשיב, הרי בסופו של עניין, הרגולטורים שאנחנו מדברים עליהם, זה בני אדם כמונו בסופו של עניין, מדובר באנשים נחמדים, הולכים עם הילדים שלהם...
כוונות טובות.
כוונות טובות, שולחים את הילדים שלהם לגן בבוקר וזה. עכשיו, הם מסתכלים על המציאות ואומרים לעצמם, טוב, אם אנחנו לא נהיה תחרותיים, לא יהיה כסף למיסים. אז למה...
הם לא מסתכלים על זה ככה.
אז הם מסתכלים.
מישהו מעליהם. הרגולטור עצמו בא ואומר, אני קיבלתי תפקיד להגן על איזשהו קונסטיטיונסי.
אוקיי.
צורך העניין, אנשים שלא מתוחכמים... שיש מלא מלא פיננסיירים ואנשים שרוצים לגנוב מהם את הכסף, אני צריך להגן עליהם. זה הרגולטור. יש מישהו שהוא בונה מדיניות, שר אוצר, ראש ממשלה, הנשיא, וכן הלאה, שבא ואומר, אני צריך לאזן את הרגולציה, כדי שאני אהיה תחרותי ואני אמשוך כסף. הרגולטור עצמו, יש לו מנדט מאוד מאוד צר. ה-SEC לצורך העניין, או רשות ניירות ערך פה בישראל, לא אחראים על התחרות.
אבל מה היכולת, מה היכולת של הממשלה בישראל, של שר האוצר, של חבר הכנסת, להשפיע על גורמי המצויים?
לחוקק חקיקה. הרבה אתה יכול לעשות דרך חקיקה, אתה מבין בזה יותר טוב ממני, אתה יכול לחוקק חקיקה, ואתה יכול גם למנות, כמו שטראמפ עושה, רגולטורים שהם, נקרא לזה, יותר ליברליים, יותר forward thinking, כאלו שהם עם ניסיון עסקי, ולא רק ניסיון משפטי, או ניסיון ממשלתי לאורך השנים, ולחבר אותם לחזון שאתה רוצה לבנות.
סיכום, אתה רוצה לראות את סילבר קאסל בעוד... לא יודע, במעלה הדרך, בעוד שנתיים, שלוש.
אני מאמין, לא יודע, שנתיים, שלוש או חמש.
ככל שאתה יכול לספר על זה, חברה ציבורית.
ניתן לבנות בית השקעות גדול שמתמחה בתחום הקריפטו, וכמו שאתה רואה, בתי השקעות גדולים אחרים כאן בישראל ובעולם, אנחנו נהיה מהגדולים האלו מתוך התמחות בקריפטו.
אני מזרוך בהצלחה גדולה. אנחנו היינו אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אפשר למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים. הכי חשוב, כנסו לאתר שלנו ותראו, יש שם שעות קבלה עם נועם משיח בימי שלישי. חשוב מאוד, שמעתם את הפרק הזה, תשאו לנו לייק או איזה קומנט, ואפשר כמובן לשלוח אליי הודעות במיוחד. עד שלחו בלילה, יש כאלה מכם שלחים בלילה, זה 050-620-5384 בוואטסאפ. זה תמיד מגניב, קבל מכם הודעות, אז תנו בראש. אלי מזרוך, תודה רבה רבה.
תודה לכם, להתראות.
תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה בעריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קיין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת bitcoin.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.